לרדיו אורנים 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.
שלום לכם, וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, טניה לחיים. אנחנו כבר נמצאים בפרק השלישי, אחרי שכבר למדנו כבר על שבירת הסטיגמות ועל הנשמה האלוקית. אחרי שכבר יצאנו לדרך ולמדנו קצת על דרכו ושיטתו של בעל הטניה, של רבי שניאור זלמן, אדמו"ר הזקן, הראשון של חב"ד, אפשר להתקדם כבר ולהיכנס לעומק הנפש הפרטית שלנו. ואחרי שהבנו שיש לנו נפש אלוקית, אפשר גם להתחיל לדבר קצת על הבהמה שבתוכנו. ולכן קראתי לפרק הזה, הבהמה והקליפות. נבין קצת מהי אותה בהמה שנמצאת בתוכנו, שנקראת נפש בהמית, נבין מאיפה היא מגיעה, ונבין קצת מה זה קליפות, מה זה טומאה, מה זה רע, מה זה טוב. מה זה טוב ומה זה רע הם הגדרות שיכולות להשתנות ממקום למקום, מזמן לזמן. קצת נדבר על הדברים האלה היום. אוקיי, אז אנחנו יוצאים לדרך, אחרי שבעצם למדנו כבר על הנפש האלוקית שנמצאת בתוכנו, אותה נפש קדושה שלא משנה מה, אי אפשר להתנתק ממנה, אז יש לנו עוד נפש, שהיא בעצם הנפש הראשונה. לנפש הזו קוראים נפש בהמית. היא נקראת בהמה. למה היא נקראת בהמה? בגלל שיש משהו מאוד מאוד מוגדר לנפש הזו, וההגדרה שלה היא הדאגה של האדם לעצמו. אני תכף אדבר האם זה טוב או רע, אבל לפני שנדבר האם זה טוב או רע, אני קודם כל רוצה לדבר על עצם הנפש הזו. מה זה בעצם הדאגה לעצמי? מה החיסרון בזה? מה זה אומר בעצם? בהמה כשמה כן היא דואגת רק לעצמה. היצר הטבעי של האדם הוא נקרא יצר ההישרדות. אדם רוצה לחיות, רוצה לדאוג לעצמו, רוצה שיהיה לו טוב. הוא רוצה שבלי הרצון הבסיסי הזה, לא בטוח שהוא יצליח להתקיים. ולכן האגו הזה הוא דבר מאוד מאוד בסיסי. אבל יש בו גם בעייתיות. לכן זה נקרא החלק הבעמי שבתוכנו. כי כאשר אדם דואג רק לעצמו, רק למציאות שלו ולאגו שלו, אז הוא יכול להיות שקוע באמת בעצמו ולא לראות בן אדם אחר, לא לראות מציאות אחרת, לא להיות פתוח מחשבתית לדעות אחרות, לדברים אחרים, כי הוא עסוק רק בעצמו. וכשם שבאדם יש נשמה קדושה שעניינה, שהיא רוצה רק את הטוב ואת האלוקות ואת הקדושה, אז יש לו גם נשמה שהיא רוצה בדיוק את ההפך. זה נקרא בלשון של ספר התניא, זה לעומת זה עשה האלוקים. כל דבר שיש בקדושה, יש לו גם נגטיב בעולם השלילי, בעולם של הקליפה, של הטומאה, שהרצונות שלה הם בדיוק הפוכים מהרצונות של הנפש הקדושה. וכמו שאמרנו, נקודת היסוד, נקודת המהות, היא האגו. האגו של האדם הוא זה שמניע אותו גם לדברים טובים, גם לדברים שליליים, אבל הוא המנוע. הוא המנוע הבסיסי, בן אדם שלא אכפת לו מעצמו. הוא לא יעשה שום דבר. הן בצד הטוב והן בצד הרע. אם לא אכפת לי מעצמי, אז למה שאני אדאג לבריאות שלי? למה שאני אדאג לאוכל שלי או ללימודים שלי, לכל תחום ותחום בחיים? אם לא אכפת לי מעצמי, אני כנראה גם לא אצליח להתקדם בתחומים האלה. מהסיבה הזו, הנפש הבעמית היא לא בהכרח נפש רעה. כי לדאוג לעצמי זה לא תכונה רעה, זו תכונה אנושית. להיות אנושי, להיות בן אדם שדואג לעצמו, זה חלק אינטגרלי מהמציאות שלי כבן אדם. ואני לא יכול להתחמק מזה. כמו שאומרים למשל, תמיד בשיעורים האחרונים הבאנו כמה דוגמאות שקשורות לזוגיות, בן אדם שלא יודע לדאוג לעצמו, לא יצליח באמת לדאוג למישהו אחר. כי היסוד הראשון בחיים הוא לדעת לדאוג לעצמי. מה אני רוצה מעצמי? מה השאיפות שלי? מה החלומות שלי? לא מה אנשים אחרים מכתיבים לי, אלא מי אני בעצמי. ולכן, הנפש הזאת היא לא בהכרח נפש רעה. היא נפש אנושית, רגילה. מה התכונות שלה? מה היא מכילה בתוכה? זה מופיע, כתוב גם בתורת הקבלה, שלנפש הזו יש ארבעה יסודות. הם נקראים יסודות רעים, כי האגו והרצון הפנימי של האדם, העצמי שלו, לדאוג לעצמו, הוא בהכרח מוביל לדברים שהם יהיו אנוכיים. כמו שאמרנו, זה יסוד ובסיס לדברים טובים, אבל במהותם הם דברים אנוכיים. מהם ארבעת היסודות שיש בנפש הבאמית? מחולק לכמה חלקים. אש, מים, רוח ואפר. מה ההבדל בין ארבע... אנחנו יודעים שבעולם יש הרבה יסודות לעולם. אבל באופן כללי, היסודות האלה מתחלקים לארבע. יסוד האש הוא יסוד הרוחני ביותר. היסוד הזה הוא גם מתעלה למעלה. הוא תמיד שואף כלפי מעלה. גם הנפש הבאמית יש יסוד כזה. מה זה היסוד האש של הנפש הבאמית? זה הגאווה, זה הכעס, הרתיחה. אדם שהוא מתמלא בחום, באש, זה יסוד האש של הנפש הבאמית. יש גם מים. ההבדל בין מים לאש, שמים הם רגועים, שקטים. הם איתם משקים את האדמה, הם מצמיחים כל מיני פירות טובים, ירקות, תבועה. מצמיחים כל מיני תענוג. לכן בנפש, מהו אותו יסוד בנפש? התאוות והתענוגים. אדם מחפש להתענג, מחפש למלא סיפוקים אישיים. זה יסוד המים שבנפש. מה זה רוח? רוח זה כל הדברים שהאדם עושה בהם רוח. מה זה רוח? הוא מתפאר, הוא מדבר דברים בטלים, ליצנות, בדיחות, כל הדברים שאין בהם באמת תוכן ממשי. אגב, התפארות, מה זה התפארות? שאני מסתלבט על מישהו אחר, מתלהב על מישהו אחר. אבל זה שונה מאוד מגאווה. גאווה היא לא התפארות. ומדוע? כי הגאווה, כשאדם מתגאה, יש לו על מה להתגאות. אני יותר חכם ממך. אז באופן טבעי, אני באמת מתנשא עליך. התפארות זה כשאין לי תוכן. לכן זה נקרא רוח. אין לי באמת משהו משמעותי לתת לך. מה אני עושה? אני בסך הכל מנמיך אותך ומוריד אותך, ואני בעצמי נשאר מי שאני. לכן ההתפארות היא באה מיסוד הרוח. לאחר מכן יש לנו את יסוד האפר. מה זה אפר? אפר הוא תמיד נופל למטה. לא משנה איפה נזרוק אותו, כוח המשיכה תמיד ימשוך אותו כלפי מטה, ואין בו שום תנועה ושום חיות. זה העצלות והעצבות שיש באדם. יש לנו דברים שמורידים אותנו, שמשאירים אותנו על הקרקע, או יותר נכון במיטה, מבלי לאכולת תזוזה, העיקר שלא נעשה משהו עם עצמנו. זה אחד היסודות הקשים ביותר, לכן הוא גם הנמוך ביותר. כי אין בו כלום. אש, בן אדם שכועס, שמתגאה, יש בו תנועה, יש בו חיים, יש בו תוכן. המים, הם זזים, הם הולכים ממקום למקום, הם יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, הם מחלחלים בכל מקום ומקום. גם הרוח, שאומנם זה רוח, זה דברים בלי תוכן, אבל יש בהם תזוזה, יש בהם חיות. האפר אין בו שום תזוזה, אין בו שום חיות. כשיסוד האפר משתלט על האדם, אז אין לו סיכוי להתקדם, כי הוא נמצא תמיד בנפילה הזאת הנמוכה. אנחנו כמובן בהמשך הפרקים שנלמד תניה, אנחנו נתקל ביסודות האלה, ונתקל גם בדרכי הביטוי והתיקון של דברים כאלה, כמו למשל הכעס, איך מתמודדים עם גאווה, איך מתמודדים עם תאוות, איך מתמודדים עם ליצנות, וגם עם עצבות ועצלות. ובמהלך הפרקים אנחנו כל פעם נצליח לגעת בכל מיני נקודות מתוך אותה נפש. אבל מה בעצם אנחנו מבינים פה? אנחנו מבינים שהנפש הבאמית היא לא סתם משיכה למשהו. היא נפש מלאה, כמו שהסברנו גם במפגש הקודם. הנפשות הם מלאים, מורכבים, ויש להם תכונות משלהם. לכל נפש, גם לאלוקית וגם לבאמית, יש להם את התכונות שלהם, דרכי הביטוי שלהם, את המצבים שתופסים אותם ואת הרצונות שלהם. זה נפשות שלמות ומלאות. עכשיו, כמו שבנפש האלוקית אמרנו שהיא מורכבת מכוחות ומלבושים. ומה ההבדל בין כוחות ללבושים? כוחות זה הנפש עצמה, המשיכות שלה, הרצונות שלה, מה היא בעצמה, והלבושים הם בעיקר דרכי הביטוי שלה. זאת אומרת, איך היא באה לידי בפועל. והסברנו גם שהלבושים, למשל, זה מחשבה, דיבור או מעשה. זאת אומרת, איך אני מתבטא בפועל, הן לעצמי והן לזולת, למישהו אחר. הנפש עצמה, לעומת זאת, יש את הרצונות, מה אני אוהב, מה אני שונא, מה אני מבין. לא מה אני חושב, אלא מה אני מבין. אז ככה גם, כמו שזה בנפש האלוקית, זה גם בנפש הבאמית, גם לה יש כוחות ולבושים. נתחיל מהפנימיות, מי היא בעצמה. הכוחות של הנפש הבאמית הם אותם כוחות כמו הנפש האלוקית. זאת אומרת, גם היא מורכבת מעולם של שכל ועולם של רגשות. חוכמה, בינה ודעת זה עולם השכל. הרגשות זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. עכשיו, מה ההבדל בין נפש אלוקית לנפש בהמית בבחינת הכוחות? נפש אלוקית, היות שהיא אלוקית, אז העיקר אצלה זה המוח, המוחין. זאת אומרת, החלק השכלי שבאדם. כשהוא מתבונן, אז הוא מפעיל עולם של רגשות. כפי שדיברנו במפגש הקודם, כשאנחנו משנים פרשנות, אנחנו מצליחים לשנות גם תגובות לאירועים. הנפש הבאמית לעומת זאת, היא מתנהגת בדיוק הפוך מהנפש האלוקית. אצלה מה העיקר? לא השכל הוא העיקר. אלא עולם הרגשות הוא העולם הדומיננטי. לכן אגב קוראים לנפש בהמית, כי אצל בהמה לא תראה ביטוי של עולם השכל שבה, אלא בעיקר עולם הרגשות והאינסטינקטים. גם דברים מאוד גאונים שבהמות וחיות עושות, הם לא עושות את זה מבחינה שכלית של התחכמות, אלא מבחינה אינסטינקטיבית של יצר ההישרדות שנמצא בתוכם. לכן, העולם הרגש הוא העולם הדומיננטי, וגם השכל שיש בה, יש בה שכל, יש בה חוכמה, בינה ודעת, אבל השכל שיש בה כל כולו משרת את עולם הרגש. אפשר להביא לזה דוגמה בשביל להבין את זה ככה יותר טוב. זה כמו ההבדל בין אדם מבוגר לילד קטן. בן אדם מבוגר, הוא מבין יותר דברים, עולם המנעד ההשגות שלו הוא יותר רחב, ולכן כשהוא מבין משהו, הוא מתנהג גם בצורה מסוימת. גם אנחנו רואים שהמבוגר מתרגש מדברים מסוימים מתרגש יותר, מדברים מסוימים מתרגש פחות. ילד קטן לעומת זאת, אצלו עולם הרגש מאוד מפותח. השכל אצלו הוא לפי הערך של עולם הרגש. הוא רואה איזה צעצוע, הוא מתלהב. למה? כי הוא מבין שזה הדבר טוב. הוא לא מבין מעבר לכך. הוא לא רואה את התמונה המלאה. הוא לא רואה שיש תועלת מול נזק. הוא בוחן את הדברים כפי מה שהוא רואה כרגע. ולכן הרגש אצלו הוא זה שמשחק תפקיד. סיפקת את רצונו, הוא נהיה מאושר באדם. אם לקחת לו את הבובה שהוא משחק בה, או את המשחק שאיתו הוא עסוק, אז מבחינתו חרב עליו עולמו. למה? כי עכשיו לקחת ממנו משהו מעולם הרגש. כך גם בדיוק הנפש הבאמית לעומת הנפש האלוקית. אצל הנפש הבאמית העיקר הוא הרגשות, העיקר הוא האני, הוא האגו. כי רגש במהותו זה מי אני, זה איך אני מגיב לדברים, מה הדברים פועלים עליי, הצבנת אותי, אני כועס. כל הדברים תמיד יסובבו סביב המושג אני. לכן, בנפש האלוקית למשל, היא תמיד תשאף לטוב, לאמת, לנכון. היא לא תחפש את הרצונות האישיים שלה, כי זה אצלה תפל. גם מה שיש לה רצונות אישיים זה מונחה לפי אותם מחשבות והתבוננויות שהיא קבעה לעצמה. שהם האלוקות בגדול. כך גם, כשמדברים על נפש בעמית, תמיד האגו יהיה מרכז. תמיד זה שמה חשוב לי. אומרים, כשאדם מתחתן, אז פעם היו שואלים אותו, האם האישה שהוא התחתן איתה זה אישה של מצא או מוצא? מה הכוונה? הכוונה שישנם שני פסוקים בקשר למציאת אישה אצל שלמה המלך. יש פסוק אחד, מצא אישה, מצא טוב. שהדבר הכי טוב שיכול להיות לאדם זה שהוא מצא אישה, מצא זיווג. יש עוד פסוק שאומר, מוצא אני את האישה מר ממוות. כן? שזה הדבר הכי גרוע כביכול. שואלים, מה זאת אומרת? הרגע אמרת שמצא אישה, מצא טוב. איך פתאום זה נהפך למר ממוות? התשובה היא, יש הרבה תשובות לדבר. אחת התשובות, שמוצא אני. אם אתה פה המרכז, מוצא אני. אם זה מוצא אני, אז זה מר ממוות. אבל אם מצא אישה, אם אתה לא מסתכל על המציאות שלך, אלא מי פה השני, הזולת שיש כאן, אז זה באמת הדבר הכי טוב שיכול להיות. מה בעצם ההבדל היסודי בין אגו שלי, בין ישות, זה נקרא, בין גסות, חומריות, לבין התבטלות, לבין לא אני, לבין העניין הוא נכון, ולא מה טוב לי. ההבדל הוא עד כמה אני מלא או לא מלא. יש משפט כזה שאומר, כלי ריקן מחזיק, כלי מלא אינו מחזיק. מה זה אומר? כשאני בא למזוג קוס תה לצורך העניין, ואני מוזג אותו עד שהוא מתמלא על גדותיו, והוא נשפח לצדדים. למה זה נשפח? בגלל שהוא מלא. בגלל שכבר אין מקום לשים עוד. אבל הכלי כשהוא ריק, הוא יכול להכיל בתוכו את השתייה. אותו דבר האדם. כשהאדם מלא מעצמו, אני, הכל אני, הכל אני, אז המילוי הזה של עצמו לא נותן מקום לדברים אחרים להיכנס בתוכו. ובפרט כשמדברים על קדושה לעומת טומאה, הקדושה מחפשת מקום להיכנס בו. פעם מישהו שאל את אחד האדמו"רים, שאל אותו, איפה אלוקים נמצא? אז האדמו"ר ענה לו, בכל מקום שנותנים לו להיכנס. זאת אומרת, זה לא פונקציה של מקום ספציפי, איפה הוא נמצא. אלא אם אתה מלא, אם אתה מלא בעצמך, בעני שלך, אז באמת אין לו מקום. אז הוא לא קיים בעולם הפנימי שלך. אבל אם אתה קצת מזיז את המציאות שלך הצידה, מניחים את עצמנו קצת על הצד, אז מה נשאר? נשאר מקום לאלוקות להתגלות. עכשיו, מה זה התבטלות? התבטלות זה לא רק, שאני עכשיו מבטל את עצמי. זאת אומרת, זה לא אומר שאין לי שום מציאות. רק הוא. אמרנו שהיסוד הבסיסי לאדם זה שהוא ידע מי הוא ומה קורה עם עצמו. אז אי אפשר להסתפק רק בלהתבטל. לכן אומרים שלא רק הביטול בפועל הוא הופך את האדם לכלי לאלוקות, לכלי לקדושה, לכלי לרוחניות, אלא גם הפוטנציאל להתבטלות הוא גם נותן לי את היכולת להיות מחובר לרוחניות. זאת אומרת, האדם, עצם זה שקיימת בתוכו נשמה אלוקית, נשמה שנותנת לו את הכוח להתבטל, אפילו אם כרגע הוא לא בטל בפועל ממש, עצם היכולת להתבטל היא זו שנותנת לו את ההשראה של השכינה עליו. לכן אגב אומרים שכאשר 10 יהודים נפגשים ביחד, אפילו אם הם לא עסוקים בדברי תורה או בתפילה, השכינה שורה עליהם. למה השכינה שורה עליהם? בגלל שהם תומנים בחובם פוטנציאל אלוקי, פוטנציאל של התבטלות, פוטנציאל של חוסר אגו. נכון, יש בתוכם גם אגו, כי יש בתוכם נפש בעמית. אבל הפוטנציאל הזה שיש בתוכם להתבטל ולהוציא את המציאות שלהם, זה נותן להם את היכולת שגם עכשיו האלוקות מתגלית בתוכם. אז אלו הם הכוחות של נפש הבעמית. הכוחות, אז בוא נפרט טיפה יותר. השכל של נפש בעמית כל כולו עסוק באיך אני דואג לעצמי. כמו שאמרנו, קראנו את זה קודם, יצר הישרדותי. הוא דואג לעצמו, איך אני אשיג אוכל, איך אני אשיג... אז יש שכל, יש תבונה. אבל התבונה היא לא תבונה ניטרלית, היא תבונה מאוד מאוד אגואיסטית, שדואגת לעצמה. וגם עולם הרגש מפותח לפי אותם תכונות. כמו שאמרנו, יש לו גם את הכוחות, יש לה גם תכונה של אהבה, תכונה של עירה. אבל מה זה אהבה של נפש בעמית? זה אהבה לעולם. ומה זה עירה של נפש בעמית? זה הכל חלק מפונקציות של מה שקורה איתי בעולם. האם זה דבר טוב או לא? אז כמו שאמרנו קודם, זה לא טוב או לא טוב. זה ניטרלי. זאת אומרת, להיות בן אדם, להיות אגואיסט, זה אנושי. אבל יש מידה מסוימת. באיזשהו שלב זה מתחיל להיות, כשזה יותר מדי, אז באמת זה בעייתי. אבל זה כלי. צריך להסתכל על זה ככלי. הנפש היא ככלי. בלי הנפש שדואגת לאדם להתקיים, ליצר ההישרדותי שלו, אז הוא באמת לא יצליח להתקיים. לכן זה לא בהכרח רע. הייתה פעם ילדה שנכנסה עם המשפחה שלה למפגש אצל הרבי מלובביץ'. במפגש היא שאלה את הרבי, תגיד לי, האלוקים שמדברים עליו תמיד, הוא טוב או לא טוב? אז הרבי אמר לה, ודאי שהוא טוב. אז היא אומרת, אם הוא טוב, איך יכול להיות שהוא יצר פצצה שנקראת פצצת אטום, שהיא ממש הרסנית? אז הרבי אמר לה, אני אסביר לך את זה, באמצעות משל מהבית שלך. יצא לך פעם לעזור לאמא שלך במטבח, בבישולים, בהכנת מאכלים? היא אמרה לו, כן. אז הוא אמר, יש לכם במטבח סכין? אז היא אמרה, ודאי. אז הוא שואל אותה, סכין זה דבר טוב או לא? אז היא אומרת לו, תלוי למה משתמשים. אם השתמשת בסכין לחתוך סלט, זה דבר טוב, אבל אם משתמשים בו לדברים רעים, אז הוא רע. אמר לרבי אותו דבר בדיוק. אטום הוא לא בהכרח דבר רע, למה אפשר... באמצעות המחקר של האטומים, של הפיזיקה, אפשר לגלות מלא דברים על העולם, וליצור דברים טובים. אבל כשמשתמשים באנרגיה הגרעינית הזאת לצרכים שליליים, לצרכים של הפצצות, אז באמת שם זה שלילי. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שהטוב או לא טוב נמדד באיך אני משתמש בזה. אם אני משתמש בזה לדברים טובים, אז השתמשתי בכלי הזה. הכלי הוא ניטרלי. אני בוחר, אני האדם בוחר מה לעשות איתו. לכן אגב, הבחירות שלנו הן כל כך חשובות. כי אם אני בוחר להתנהג בצורה לא טובה, אז חבל לי, לקחתי את הכוחות שלי כאדם, נעלה, יצור תבוני, והשתמשתי בהם לדברים נחותים. לכן חשוב מאוד שאדם ישים לב מה הוא עושה עם, עם כל דבר. זה נקרא חיים של מודעות. קמתי בבוקר, פגשתי אנשים. איך אני מעביר את היום שלי? האם אני מעביר אותו כמו שמתאים לאדם? אדם מלשון אדמה לעליון, דומה לאלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, או שאני משתמש באדם שלי רק כמו שאדמה, אדם מלשון אדמה, הוא לקח, מהאפר לוקחת. זאת אומרת שאם אני משתמש כדברים רעים, אז אני באמת כמו אדמה. אבל אם אני משתמש בדברים הטובים ומעלה אותם לערך עליון יותר, משתמש בהם לצרכים טובים, אז אני מבטא את שליחותי כאדם שדומה לעליון. לנפש הבאמית הזו שיש כוחות, שכל ורגש, יש לה גם לבושים. הלבושים, כפי שכבר למדנו, הם המחשבות, הדיבורים והמעשים. בוא נדמיין לעצמנו, מהי מחשבה של נפש הבאמית, של הבהמה שבתוכנו? מחשבה זה לא רק מה אני מבין, אלא זה איך אני חושב. לצורך העניין, ניקח את הנפש האלוקית. איך הנפש האלוקית חושבת? היא חושבת, וואי, אלוקים כזה גדול, כזה נעלה. איזה ערך אני יכול למצוא כשאני מתבונן ביופי הבריאה. זה מחשבות אלוקיות. מה זה מחשבה בעמית? וואי, איזה סטייק טוב ראיתי היום. איזה אוכל משגע, איזה תאווה. זה מחשבה אצל האדם, אבל היא מחשבה בעמית. לא מחשבה של קדושה, ודאי לא. וגם היא, גם לא של קדושה, היא סתם מחשבה סתמית. מחשבה שהיא לא מובילה לשום מקום. זה מחשבה. אותו דבר דיבור. דיבור של נפש אלוקית, זה דיבור בדברי תורה, דיבור עדין, דברי חכמים בנחת נשמעים. מה זה דיבור של בהמה? דיבור גס, דיבור של, דיבור מלוכלך, לשון הרע, דברים לא טובים, דברים שליליים. ויש גם את לבוש המעשה. המעשה לא צריך לפרט. יש עשייה חיובית, אני עושה מצווה, אני מכבד את השני ומתנהג באהבת ישראל, מוותר לאחר, אני עושה דברים טובים, מתנדב, מועיל לעולם. עשייה של, של נפש בעמית, זה עשייה שלילית. אני מזיק, או שאני מזיק למישהו אחר, או שאני בעיקר דואג לעצמי ושזה בא על חשבון אחרים, כי רק אני פה המרכז, אין פה אף אחד אחר. מה בעצם הוא הגורם לאותה נפש בעמית להימשך לרע? למה היא תמיד נמשכת דווקא לעשות מעשים רעים? הרי אם היא באמת רק אגואיסטית, אז יש אגואיסטית שלילית, ויכול להיות גם אגואיסטית חיובית. למה אנחנו בהכרח מדברים על הרע? אגב, בסוגריים, גם דברים טובים שיש לאדם, מידות טובות, כמו רחמנות, גמילות חסדים, זה גם מנפש בעמית. למה? כי חלק מהדאגה לעצמי, כמו שאמרתי קודם, כשאני דואג לעצמי, אני גם יודע לדאוג לאחרים. אני יודע לעשות גמילות חסדים. אני יודע לרחם על אחרים, כי אני מבין את האגו שלי כל כך טוב. לכן, כמו שאמרנו, היא לא בהכרח רעה, אבל מה גורם לה להימשך לרע? או, כי הנפש הבאמית, היא לא רק יצר, היא תאווה. אני ארחיב על זה קצת כמה מילים. תאווה, יש לה, מה הרצונות שלה? מה הדברים הפנימיים אליהם היא נמשכת? זה לא רק מה היא עושה או איך היא מדברת, אלא מה היא, בגלל שהיא כל כך אגואיסטית, התאוות שלה היא לצרכים וסיפוקים שיהיה לי. אני לפעמים מסתכל על בן אדם אחר, אני בכלל מסתכל מה הוא. אני מסתכל מה יצא לי מזה. אנחנו חיים היום בעולם של אינטרסים. אנשים מבססים קשרים על אינטרס. אני היום יהיה חבר שלו, מחר יצא לי מזה משהו. גם פוליטיקה, אנחנו מכירים, היא בנויה בצורה כזאת. שמור לי ושמור לך, תן וכך. הכל זה יחסים כאלה של מי אני מול השני. וזה גם המהות של נפש בעמית. כל התאוות שלה, הרצונות שלה, בסוף סובבים את העני שלה. פחות מה השני, אלא יותר מה יצא לי מזה. ומאיפה זה מגיע לה? זה מגיע לה בגלל שהיא באה מקליפה. מה זה קליפה? על מה מדברים? בטח שמעתם את המושג הזה, קליפות. הוא קליפה, זה קליפה. מה זה הקליפה הזאת שמדברים עליה הרבה בקבלה וגם בחסידות? בוא נפתח את זה רגע. בעולם הקבלה, כל מה שהוא לא קדושה, כל מה שהוא לא אלוקות, מכונה קליפה. מה זה קליפה? בוא ניקח משל באמת בשביל להבין את זה, מהעולם. קליפה בעולם זה כמו קליפה של פרי. קליפה של פרי, מה התפקיד שלה? התפקיד שלה זה להגן על הפרי, שהוא יוכל לגדול ולצמוח כמו שצריך. אבל עם כל זה שהוא מגן על הפרי, אין בו מטרה אישית בפני עצמו. הקליפה אין בה מטרה אישית בפני עצמה, אלא כל העניין שלה זה בשביל הפרי שבתוכה. ולכן, כשהיא מסיימת את תפקידה, אז באמת אין בה עוד צורך, אלא היא נזרקת לפח. כמובן אפשר להוציא מזה כל מיני דברים ומאכלים מקליפות של תפוזים וכאלה. אבל בגדול, הקליפה נועדה כדי לא להיות. היא בסך הכל כיסוי על הפרי. גם כשמדברים בעולם רוחני, הקליפות הרוחניות הן מכסות על הפרי שבתוכם, על האלוקות. הן מסתירות. כל מה שמסתיר ומעלים על אלוקות נקרא בלשון הקבלה קליפה. בקליפות עצמם יש כמה סוגים של קליפות. כמו שאנחנו יכולים לראות גם בפירות עצמם. יש בפירות קליפות שהן קליפות לגמרי חיצוניות מהפרי. קליפה של קוקוס, קליפה של אבטיח, גם קליפה של תפוז. אבל יש סוג קליפות כאלה שהן קליפות שמחוברות לפרי. כמו קליפה של תפוח. אפשר להסיר אותה, אבל אפשר גם לאכול אותה. היא לא שלילית לגמרי. גם בקליפות שמדברים על עולם הלא קדושה, עולם התומה, גם שם יש קליפות שהן שליליות לגמרי, ויש קליפות שהן יכולות להתהפך לטוב, ויכולות להתעלות ביחד עם הפרי, ביחד עם האלוקות. למה הכוונה? נתחיל מהסוג הקליפות הגרוע יותר, הנחות יותר. יש בעולם של התומה, יש דברים שאין להם שום סיכוי לצאת מההגדרה שלהם. למשל, דברי מאכלים לא כשרים, לצורך הדוגמה. מאכל לא כשר, הוא לא כשר. אז לא יעזור כמה בן אדם יגיד, אני אוכל את המאכל הזה לשם שמיים. אני, בזכות זה שאני אוכל עכשיו מאכל לא כשר, אני אתפלל יותר טוב, ילמד יותר טוב, יהיה בן אדם יותר טוב. אין מה לעשות, היות שהדבר הזה הוא לא כשר, אז הוא אסור. ואם הוא אסור, אז אי אפשר לרומם אותו, הוא נשאר נחות. לכן אומרים אגב שלמה איסורים נקראים איסורים? כי הם אסורים. מה זה אסור? בית האסורים. אסור זה מלשון קשור. הם קשורים, פשוט קשורים למטה, לקליפות הטמאות לגמרי. בקבלה זה נקרא שלושת הקליפות הטמאות. ספר יחזקאל יש ביטוי כזה, רוח, שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. זה שלושה סוגי קליפות, שהקליפות האלה הן לא ניתנות לבירור, לא ניתנות לרוממות, להעלאה. הן פשוט מאות, ולא משנה כמה אני אנסה להפוך אותם לטוב. כן, באדם יגיד, אני אקח את החזיר הזה ואני אבשל אותו ברמת כשרות הכי גבוהה. אין דבר כזה, פשוט זה לחיה שלא מתחברת. זה בנוגע למאכלים קשרים, אותו דבר, מעשה איסור. כן? מאדם יגיד, אני עושה דבר כזה וכזה, ובכוונה קדושה. הכוונה הקדושה לא תהפוך את האיסור שלי לדבר מותר. כי אם זה אסור, אז הוא קשור. אבל, זה הקליפות, זה נקרא הקליפות הטמאות לגמרי. ניקח עוד דוגמה, נגיד פירות, טוב, זה גם קשרות. פירות שהם אסורים באכילה. אסורים, אי אפשר לרומם אותם. יש כל מיני סוגים של עבירות ושל חטאים. ברגע שזה אסור, זה אסור. לעומת זאת, יש קליפה דקה יותר, עדינה יותר, שהיא נקראת קליפת נוגה. נוגה זה דבר שזה כמו אור נוגה. זה לא אור חזק, זה אור ששמו עליו איזה מסך, אבל הוא מאיר באור עדין. הקליפה הזאת היא כמו הקליפה המכסה על הפרי, שהיא קרובה לפרי. ויש לה את הפוטנציאל ואת היכולת להתחבר לפרי. מה זה אומר בעולם הרוחני שלנו, בתוך הנפש? זה אומר, כל הדברים שהם ניטרלים. נכון, הזכרנו קודם את הסכין? סכין הוא קליפת נוגה. זה אומר שמצד עצמו זה לא קדושה. למה זה לא קדושה? מה הבעיה שזה יהיה קדושה? התשובה היא, איך אני מגדיר קדושה? כמו שאני מגדיר פרי. מה ההבדל בין פרי ללא פרי? זה האם זה פרי או לא פרי? גם בקליפה, הרי קליפה היא נקראת קליפה כי היא לא הפרי, כי היא מסתירה על הפרי. אז גם קליפה של תפוח שאני אוכל אותה, היא לא הפרי. אני אוכל אותה כי זה אכיל, אבל זה לא התפוח, זה המעטפת החיצונית שלו. גם בקדושה זה ככה. מצד אחד תמיד אומרים שאין שחור ולבן. מצד שני, יש שחור ולבן. זאת אומרת, מה מגדיר קדושה? קדושה זה כל מה שקדוש, כל מה שנעלה. לצורך הדוגמה, מצווה, תפילין, בית כנסת, ציצית שאני לובש, נרות שבת. זה דוגמאות לדברים שמוחלטים קדושים. זה מוחלט, זה קדושה. מה זה לא קדושה? כל השאר. תמיד אמרנו שנדבר קצת על טוב ורע. מה מגדיר טוב ורע? אנחנו מגדירים טוב ורע בהגדרה סובייקטיבית, לפי איך שאנחנו תופסים את העולם. לטעמי זה טוב, ולטעמי הדבר הזה רע. בצל בן אדם אחר, יכול להיות שאצלו הגדרות של טוב ורע משתנות. זאת אומרת, אצלי זה נתפס כטוב ורע. אבל כשמדברים על השכלה תורנית, כשמדברים מבחינת האלוקות, הקדושה, התורה, קדושה זה כל מה שבתחום הקדושה. טוב זה קדוש. רע זה כל מה שלא. לא בהכרח שהוא מושחת, שהוא גרוע, אבל כל מה שלא, הוא כבר לא נכלל שם. זה הגדרה אחרת לגמרי. ולכן, גם הקליפה, שהיא קליפת נוגה, בסוף היא קליפה. בסוף היא נקודה של ישות, של אגו. היא יכולה להתברר, היא יכולה להשתנות ולהתעלות, אבל נקודת היסוד שלה היא האגו העצמי של האדם. אבל זה שמדברים על הנפש. אבל אני עכשיו לא מדבר על הנפש, אני מדבר על העולם. בעולם, מהו קליפת נוגה? מהי קליפת נוגה בעולם? כל הדברים שהם לא רעים. שהם לא רעים בהגדרה, זאת אומרת שהם לא קליפות מאות. זה יכול להיות תחנת רדיו למשל, זה לא דבר רע. אבל אם אני משתמש בו לדברים רעים, אז הוא נהיה רע, אבל אם אני משתמש בו לדברים טובים, הוא מתעלה לקדושה. פירות, מאכלים, אפילו דברים שהם טובים לגוף, כמו ספורט, משחקים, כל דבר שיש בעולם הוא ניטרלי, כל עוד הוא לא אסור, כל עוד הוא לא משהו שמוגדר כרע מוחלט. אבל עדיין הוא כן מוגדר בעולם הקליפות, כי הוא לא קדושה. וכל עוד זה לא קדושה, הוא כבר נמצא ושייך לקטגוריית הקליפה. מה התפקיד שלי? התפקיד שלי זה לקחת את אותה קליפה ולרומם אותה. כשאני לוקח את הסכין ועושה איתו סלט ומשתמש איתו דברים טובים, אני רוממתי אותו לתכלית שלו, לתפקיד האמיתי שלו. לעומת זאת, כשאני משתמש בה לדברים רעים, אז אני משנה את המצב. אז מה המסקנה? המסקנה היא שההבדל בין קליפות מאות לגמרי לקליפת נוגה, זה שקליפת מאה היא לא ניתנת לבירור, לא ניתנת לשינוי. קליפת נוגה היא מאוד מאוד משתנית לפי האדם. בוא נחזור רגע לדבר על הנפש שלנו. אותה נפש בהמית שעליה דיברנו, היא נפש כזו שמגיעה מקליפת נוגה. למה? כי היא לא רע מוחלט, היא ניטרלית. והבחירה שלי זה להשתמש בה, איך אני משתמש בה, אם אני משתמש בה לדברים טובים. זאת אומרת, יש לה כוח מתאווה. היא מתאווה לדברים שליליים. היא בכלל כוח מתאווה, יש לה אש, יש לה גאווה, יש לה כעס. יש לה עוצמות, יש לה אנרגיות. אבל האנרגיות האלה הן אנרגיות אנושיות, ניטרליות. התפקיד שלי כבן אדם זה לקחת את האנרגיות האלה ולהשתמש בהם לדברים טובים. יש משפט כזה שאומר, ורב תבועות בכוח שור. שור, הוא יכול להיות שור שנוגח, הוא יכול להזיק לאנשים. אבל מצד שני, הוא יכול להיות גם כזה שחורש את השדה כמו שצריך, אם אני משתמש בו נכון. זה בדיוק כמו הסכין. אבל אצל שור זה מודגש יותר שלשור יש כוח גדול. כשאני מצליח לרתום אותו לטובתי, אז זה נהיה הרבה יותר חזק. כמו תלמיד, כמו מורה שנתקל בתלמיד, שהוא קצת, איך נאמר, קצת בעייתי כזה, היפראקטיבי. אם המורה מצליח לרתום את התלמיד לטובתו, לטובת הכיתה, נותן לו איזה תפקיד חשוב, להיות מארגן של דברים, או משהו בסגנון, אז הוא רתם את הכוח הזה לטובתו. פתאום הארגונים של הכיתה, ההפקות שיעשו, הן יהיו הפקות הרבה יותר איכותיות והרבה יותר חזקות. למה? כי יש לה יותר כוח. כך גם שאנחנו מעמידים את הנפש הבאמית מול נפש אלוקית. הנפש הבאמית היא נפש עם הרבה יותר כוחות. היא נפש כזו יכולה בפוטנציאל שלה להגיע לרמות הרבה הרבה יותר גבוהות. רק מה, בגלל שהיא אנושית, אז יש לה פוטנציאל להגיע לרע במהירות גבוהה יותר. התפקיד שלנו זה לקחת את הכוחות הנעלים האלה ולרתום אותם לצד החיובי. לרתום את הבהמה שבתוכנו לדברים טובים. כשאנחנו נרתום את זה, נרתום אותה, אז באמת הנפש האלוקית תצליח להתבטא בצורה יותר גלויה. אני רוצה לפרט את זה קצת. הנפש האלוקית מצד עצמה היא נפש רוחנית. היא נפש אבסטרקטית, אלוקית, היא רוצה רק את הרוחניות. הבעמית לעומדות היא בקרקע. הבעמית היא מציאותית, היא פרקטית. כשאני מצליח לרתום את הבעמית, בלי הבעמית האלוקית לא תצליח להסתדר. לכן האדם כאדם מורכב משתי הנפשות הללו. גם אלוקית, גם נפש אלוקית וגם נפש בעמית. נפש אלוקית לבד לא תצליח להסתדר. היא רוחנית מדי. היא חייבת איזושהי בהמה לידה. זה גם תשובה ככה לשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו. למה צריך בהמה? למה? תן לי רק את האלוקית, אני אסתדר. למה אני צריך עכשיו בצרות על החיים? התשובה היא שכל בן אדם צריך בהמה קטנה לידו. כל אחד צריך איזה מישהו שינער אותו, איזה דמות שלא מוותרת לו, שהיא ההיפראקטיביות הזאת, שתוציא ממנו את הדברים הטובים. והדברים הטובים דרך זה הם מתבטאים ומתגלים. כך גם הבהמה הזאת, אם אני לא עושה שום עבודה פנימית עם עצמי, נותן לה להתבטא בדרכים שלה, אז נכון, זה בעיה. אבל אם אני עושה עבודה עם עצמי, לוקח את הבהמה שבתוכי ומשתדל לרתום אותה, ולהפוך אותה לדברים טובים ונעלים יותר, אז פתאום אני מגלה שיש בי כוחות מאוד מאוד גדולים, כוחות נפש מאוד גדולים. לכן, זה בעצם נקודת ההבדל שמעמידים בתוך האדם את שתי הנפשות האלה, נפש אלוקית מול נפש בעמית, ובפרק הבא אנחנו נדבר גם על המפגש ביניהם. כרגע אני לא מדבר על המפגש, אני מדבר על שתי הנפשות כנפשות, כל אחת עומדת לעצמה ובזכות עצמה. הנפש האלוקית אחראית על האידיאלים, על הערכים. הנפש הבעמית לעומת זאת, היא אחראית בעיקר על האגו, על הפרקטיות, על הניטרליות, על האדם עצמו. וכשמצליחים לשלב, כשמצליחים לקחת אותה ולהעלות אותה לקדושה, אז באמת מגיעים לעוצמות גדולות. אבל מצד שני חשוב לזכור, בגלל שהיא קליפה, בגלל שהיא במהותה רע, אז לכן זה לא דבר של מה בכך להצליח להפוך אותה לטוב. באמת זו עבודה. והעבודה הזאת מצריכה זהירות גדולה, כי אם באמת היא מתאווה לאיסורים, מתאווה לדברים שליליים, אז הפוטנציאל שלה הוא גרוע מאוד. ולכן הקונפליקט הפנימי הזה לא באמת מוכן לוותר או לשחרר או לעצור, אלא הוא תמיד יהיה שם. הוא תמיד יעמוד שם כגורם מונע, כגורם מפריע מלהתקדם. ולכן היא נקראת בעמית. למרות שהפוטנציאל שלה היא כל כך גבוה, היא עדיין בהמה. חשוב לזכור שזה בהמה. ובהמה כמו בהמה, צריך להתנהג איתה כמו בהמה. היא צריכה את הרסן, היא צריכה את השילובים, את האיזון הנכון. אדם בלי איזון, אז הוא לא, אז הוא יוצא משליטה. בגלל שיש לה יכולות של יכולות גבוהות, אז היא חייבת תמיד את האיזון הזה, כדי שהיא תצליח להישאר אפקטיבית, נקרא לזה. אז עד כאן בינתיים, הנושא של הבהמה והקליפות. אם כן, בואו רק נסכם איפה אנחנו נמצאים בספר התניה. הבנו שאנחנו לא מבינים כלום בשבירת הסטיגמות. הבנו שיש בנו נשמה אלוקית. אני חושב שהיום הבנו גם, שלא רק שיש בנו נשמה אלוקית, אדם צריך גם להבין את הבהמה שבתוכו. הבנו איזו בהמה יש בתוכנו. כשם שאדם צריך לדעת את החסרונות שלו, כך הוא צריך גם לדעת את המעלות שלו. אבל זה גם לשני הצדדים. כשם שאנחנו יודעים עד כמה אנחנו נעלים מבפנים, אנחנו גם צריכים לדעת עד כמה אנחנו מגושמים. כי אדם שלא מתבונן בעד כמה הוא מגושם, ועד כמה הוא אגואיסט בעצם נפשו, אז יהיה לו קשה להתקדם, כי הוא תמיד יחשוב שהוא, אני בן אדם מיוחד, לפעמים אנשים כל כך, הם באמת אנשים טובים, אבל הם מרגישים את עצמם כל כך טובים, שכאילו אני בכלל לא שייך לרע. אני משהו מיוחד. גם אדם כזה צריך לזכור, בתוכך יש נפש שהיא בהמה, שהמהות הפנימית שלה זה מה לעשות, לדאוג לעצמה. כשיודעים את זה, אז אפשר להתחיל לעבוד, כי מבינים שיש פה מערכת שלמה, עם כוחות, עם לבושים, עם רצונות, עם הרבה הרבה יכולות. והיכולות האלה באים לידי ביטוי במחשבה, דיבור ומעשה. אני רוצה להוסיף פה נקודה אחרונה בסוגריים. המחשבה, דיבור והמעשה הם נקודת ההשקה בין נפש אלוקית לנפש בעמית. בעוד שתי הנפשות, נפש אלוקית ונפש בעמית, יכולות להתקיים במקביל אחת לשנייה, כן, יכול להיות לאדם רצונות טובים ושליליים בו זמנית. יכול להיות לו תאוות אלוקיות ותאוות שליליות בו זמנית. אבל מחשבה, אפשר לחשוב רק מחשבה אחת. והאדם הוא בוחר איזה מחשבה לחשוב, האם מחשבה של אלוקית או של בעמית. אותו הדבר גם על דיבור ומעשה. לכן, הלבושים, אותם לבושים שאמרנו שדרכם אפשר לגלות כוחות נעלים ופנימיים, הם נקודת ההשקה בין נפש אלוקית לנפש בעמית, ושם בעיקר מתנהל השדה הקרב. אותו שדה עקוב מדם, בו אני תמיד מתלבט, האם אני עושה את הדבר הנכון או לא, האם אני מצליח לממש את התכלית שלי או לא. אז לכן, בזה אני אסיים את התוכנית להפעם, נדע שיש בנו טוב, ונדע שיש בנו רע. יש לנו פוטנציאל אלוקי, שלכן 10 אנשים עושים עניין, בין אם הם רוצים, בין אם לא, השכינה שורה עליהם. אבל יש בנו גם נקודת רוע. יש לנו פוטנציאל להכי שלילי שיש. ומי בוחר מה יקרה איתנו? רק אנחנו בעצמנו. האדם קובע את גורלו. אז שיהיה לכולנו בהצלחה בינתיים, ואני שוב רוצה להודות על התגובות שלכם, גם על הפרקים הקודמים, וגם אני אשמח לשמוע את דעתכם. אז תכתבו לי בפרטי, בתגובות, ועוד נהיה בקשר. אז שיהיה לכולנו בינתיים בשורות טובות.
Mama, yeah. הים הים אמר מה יהיה
מה נשמע?
רדיו מונים, נשמע טוב.